אני רוצה מסיבה פתאום. מה?
רגע, ומי
ממשלת?
היא התחתנה. רגע, ואיך קוראים
לי סוסי לרפואה? רבנית יהודית שלומית.
את יכולה להוסיף לרפואתה?
תכתבי את זה לך. לא, זה ממש טבעה. תכתבי את זה. רבנית יהודית
שלומית. אני לא יודעת אם את מראה.
בת רחל.
בנות, יש לכולן דפים? יש לכולן תנ"ך? אז בינתיים מי שקיבלו, תסתכלו ביחד שנוכל להתחיל. אנחנו במגילת רות, באמת שתהיה רפואה שלמה לכל חולי עמך בדיוק. יש שיקרה נס וכל החטופים כבר יחזור הביתה, די. טוב, אנחנו במגילת רות, פרק א', פסוק א'. אנחנו נתחיל את זה היום, נראה לאן נגיע, אולי נסיים היום, אולי נמשיך מחר, נראה, אני לא יודעת. טוב, התיישבנו חמודות, חמודות ויקרות. יש לנו תנ"ך ושיעור דמויות בתנ"ך? יש לנו מגילת רות. אתם יודעות שבסוף השיעורים בליל שבועות, בשעה רבע לארבע, מהר אתם רצות לחדרים להביא סוודרים, שלא תקפאו מקור בתפילת שחרית בישיבה. כלומר, זה טוב לקפוא מקור כי עייפים, אבל בכל זאת לא כדאי. ולפני תפילת שחרית קוראים בישיבה את מגילת רות. אנחנו הולכות בשקט בשקט, בגלל שכולם ישנים ורק אנחנו ערים, אף פעם לא מקשיבים לי וכל הזמן עושים רעש, אבל אנחנו אמורות ללכת בשקט 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 ברחובות, כדי לא להעיר אף אחד, ואז לפני תפילת שחרית קוראים את מגילת רות. ובחברון קוראים את מגילת רות אחרי הצהריים בקבר ישי ורות. אז זה שווה לשמוע גם בבוקר, אנחנו שומעות גם בבוקר. שבועות זה החג שהולכים הכי הרבה פעמים לחברון. תפילת ליל שבת חוזרים, ותיקים חוזרים, קריאת מגילה חוזרים. בסדר, זה אחרי שתאכלו הרבה עוגות גבינה, בסדר. טוב שתלכו קצת. זה שווה, זה באמת מיוחד במינו, ברוך השם. אז אנחנו ננסה להיפגש עם מגילת רות לעומק, בסדר? אתן בטח מכירות את הסיפור. מאז שאתן קטנות, ובאמת זה סיפור נוגע ללב מאוד מאוד מאוד, אבל מעבר לזה שזה נוגע ללב, זה סיפור שאמור להיכנס אל תוכנו ולבקש מאיתנו דברים ולהוביל אותנו בחיים שלנו. אז אנחנו כדרכנו גם נשאל שאלות, ניפגש עם הפסוקים ונשאל שאלות, ונשאיר לפעמים את השאלה לרגע בצד ונמשיך הלאה, ובסוף בעזרת השם נחזור לכל השאלות שלנו, ובעזרת השם כמובן בעזרת חז"ל והפרשנים, לא בעזרתי בכלל, אנחנו נענה תשובות. אסתר, את שומרת על הבודקת שלנו שלא תהיה לבד שם? טוב. אז המגילה מתחילה במילים ויהי בימי שפוט השופטים. באיזה תקופה מתרחשת מגילת רות? בתקופת ספר שופטים. אז כבר יש לנו שאלה ראשונה. שומעת דפנה? כבר יש לנו שאלה ראשונה. למה לא כתוב ויהי בימי השופטים? אתן יודעות שהתנ"ך לא כותב מילה מיותרת, לא כותב נקודה מיותרת, שהתנ"ך גם לא, מה הוא לא? מה הוא לא כותב מיותר? מי אמרה? 5 נקודות. הוא גם לא שם רווח מיותר בדף, לא נגמר הדיו, כשיש רווח בתנ"ך יש רווח בסיפור. וכשהנביא אומר לנו ויהי בימי שפוט השופטים, הנביא רוצה לגלות לנו סוד על התקופה הזאת. אנחנו עוד לא יודעות מה הסוד. שמואל, נכון? כתוב לנו על הדלת של בית מדרש. מי עשה את זה? מי הצדיקה? זה משנה שעברה. הצדיקה משנה שעברה. כל ספר שאת לא יודעת מי כתב, תסתכלי על דלת בית המדרש, כתוב מי כתב אותו. היא בחוץ. טוב. אז למה שמואל הנביא בוחר לכתוב ההיא בימי שפוט השופטים? זו השאלה הראשונה שאנחנו שואלות. שאלה גדולה. ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. אז הסיפור שלנו מתחיל במציאות מאוד מאוד כואבת ומאוד מאוד מורכבת. כבר דיברנו על זה בפעמים אחרות, שרעב בתקופת התנ"ך זה אומר שבאמת אין מה לאכול. זה אומר שבאמת אין מה לשתות. זה לא כמו היום, שבאמת בחסדי השם המופלאים אנחנו מטפילים את מי הים התיכון. נס מטורף. אני מגלה לכם בסוגריים, כשהיו על זה דיונים, היו על זה הרבה דיונים. זה תהליך מאוד מאוד יקר להטפיל את מי הים התיכון. והיו המון המון דיונים, היו אנשים שאמרו שכדאי לעשות את זה, היו אנשים שאמרו שזה נטל מדי כבד על מדינת ישראל. ואימא שלי, הצדיקה הזאת, כל הזמן הקשיבה. אתם כבר מכירות אותה. והיא אמרה, כשהחליטו להטפיל את מי הים התיכון, היא אמרה, זה רק למדינת ישראל קוראים הניסים האלה, רק למדינת ישראל קוראים דברים מופלאים כאלה. ובאמת כשיש בצורת, אז יש בים ישראל מים. בזכות זה. זה היה סגור סוגריים. בסדר? סליחה שאני מערבת את אמא שלי כל פעם. אז כשיש רעב בארץ, אין, אי אפשר להביא תבואה מטורקיה, ואי אפשר להביא מים מארץ אחרת. אי אפשר, זה אומר שזה מאוד כואב, שזה מאוד מסובך, שלאנשים אין מה לאכול, שלאנשים אין מה לשתות. מה קורה בתקופת הרעב? אומר הנביא, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. חז"ל מקשיבים עמוק 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 אל תוך הדברים. מה זה איש? אני מפחדת מה זה איש? אומרים חז"ל, כשבתנ"ך כתובה המילה איש, הכוונה לאדם שהוא בעל אישיות מיוחדת. איש זה לא סתם בן אדם. איש זה ביטוי לזה שהסיפור הזה הוא בן אדם מאוד מאוד רציני. אנחנו תכף נברר מי הבן אדם הזה. אבל זה קודם כל. הסיפור שלנו מתחיל בדמות מרכזית בעם ישראל, שכשמתחיל הרעב, מה הוא בוחר לעשות? מה הוא בוחר לעשות? לרדת מהארץ. אין מה לאכול, אין מה לשתות. הוא בוחר לרדת מהארץ, ואומרים חז"ל, למה כתוב וילך איש? אומרים חז"ל, הוא האיש היחיד שעזב את הארץ. לא היו עוד אנשים שעזבו את הארץ. הוא האיש היחיד, הוא איש בודד, שבתוך המשבר הנוראי הזה, בתוך המצוקה הנוראית הזאת, בוחר לעזוב את הארץ וללכת למואב, ששם המשיך לרדת גשם. ללכת למואב זה לחצות את הירדן, נכון, לעבר הירדן המזרחי, ולחיות שם. הוא הבן אדם היחיד. מי הולך איתו? אשתו והבנים שלו. מאיזה מקום הם יוצאים? הם יוצאים מבית לחם יהודה. איזה שבט יושב בבית לחם? שבט יהודה. טוב. אז זה התחלת הסיפור, ואז מספר את המגילה מי זה האיש הזה. אומרת המגילה בפסוק ב', ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדי מואב ויהיו שם. אז קודם כל, חז"ל דורשים את השמות. שמות בתנ"ך זה לא סתם שמות, ולשמות יש משמעות. וחז"ל רוצים לבאר לנו יותר מי זה האיש הזה. כבר אמרנו שהוא איש גדול. עוד מילה שמרמזת על גדלותו זה המילה אפרתים. אפרתים זה לא רק להגיד שהם גרו באזור אפרת, נכון? בית לחם ואפרת, זה ממש קרוב. איפה מאירה? אפרתים זה ביטוי לזה שזה משפחת אצולה. זה לא משפחה רגילה. כשמופיע המילה אפרתי, גם על דוד המלך כתוב שהוא אפרתי, זה ביטוי לזה שהוא בא ממשפחה מאוד מאוד אצילית. אז אנחנו יודעות שהם משבט יהודה, אנחנו יודעים שהם ממשפחה אצילית, ואומרים חז"ל, למה קוראים לו אלימלך? אז בואו נסתכל בדף מקורות שלנו. ושם האיש אלימלך, אני במקור א', שהיה אומר אליי תבוא מלכות. מה זה אליי תבוא מלכות? אז אני קצת חוזרת אחורה, אתן יודעות שליהודה נולדו תאומים. תגידו, אנחנו למדנו על תמר ויהודה? שליהודה ותמר נולדו תאומים, פרץ וזרח. והיה ידוע שדווקא מפרץ תצא המלכות. ומי שאומר אליי תבוא מלכות, זה לא בן אדם שמחפש כבוד והערכה וכסף וכל מיני דברים כאלה, ממש לא. הוא אומר אליי תבוא מלכות, הוא צאצא של נחשון בן עמינדב. והוא רוצה שתבוא אליו מלכות לא בשביל עצמו. הוא דואג לעם ישראל כמו נחשון, שנחשון אומר אני הולך להיכנס אל תוך הים, יהיה מה שיהיה, אני מסכן את עצמי, אני לא חושב עכשיו על עצמי, אני חייב לקרוע את הים לעם ישראל. אומרים חז"ל אלימלך הוא בן אדם כזה. הוא בן אדם שעסוק בעם ישראל, הוא בן אדם שרוצה בישועתם של ישראל, הוא בן אדם שרוצה שעם ישראל ייוושע. ולכן הוא אומר, אליי תבוא מלכות. ושם אשתו נעמי שהיו מעשיה נעים ונעימים. אז ענבי הגפן, בענבי הגפן, איש שהוא כולו רצון לדאוג לעם ישראל ולישועתם, ואישה שמתאימה לו שמעשה הנעים ונעימים. מה אנחנו נגיד על השמות מחלון וחיליון? נשאיר רגע בצד ונדבר על זה קצת בהמשך הסיפור. אבל זה הסיפור. אז כבר מתעוררת בתוכנו שאלה. מה השאלה שמתעוררת בתוכנו? איך זה יכול להיות שבן אדם שדואג לעם ישראל, כשיש רעב, הוא יורד מהארץ. אם אתה כל כך דואג לישועתם של ישראל, אם אתה כל כך דואג לטובתם של ישראל, מה אתה צריך לעשות? אתה הראשון שצריך לומר, אנחנו נאחזים בארץ הזאת ואנחנו לא זזים, והרעב לא יפחיד אותנו ואנחנו נלחם ונדבק באדמה ונתפלל להשם שיושיענו. אלימלך לא אומר את זה. אמרנו, הוא איש גדול, בזה אין שאלה. אלימלך הוא איש גדול. איך זה יכול להיות? שאיש גדול משאיר אותנו לבד והולך. ואני אומרת שוב, אף אחד חוץ ממנו לא הלך, אז זה חריג ברמות. טוב, שוב, אנחנו משאירות בינתיים את השאלות בסימן שאלה, ואנחנו עוברות לפסוק ג'. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. שואלים חז"ל, למה אלימלך מת? הם יורדים למואב כדי להישאר בחיים, ואלימלך מת. שואלים חז"ל, אני במקור ב', למה נענש אלימלך? ועכשיו חז"ל מכניסים אותנו לעומקו של הסיפור. מה התרחש שם? מה הביא את אלימלך להחליט לרדת מן הארץ? והדברים של חז"ל רק יהפכו את השאלה לשאלה הרבה יותר גדולה. אז חזר אומרים כך, למה נהנה שלי מלך? על ידי שהפיל ליבם של ישראל עליהם. משל, עכשיו משל. משל לשר חשוב שהיה שרוי במדינה. והיו בני המדינה סבורים עליו ואומרים, שאם יבואו שני בצורת, הוא יכול לספק את המדינה 10 שנים מזון. אז אלימלך נמשל לשר מאוד חשוב, שיש לו המון המון רכוש ושדות וכל מה שיש לאנשים עשירים, והוא יכול לספק לכל אנשי המדינה מזון ל10 שנים. כיוון שבת שנת בצורת, יצתה לשפחתו הולכת בשוק וקופתה בידה. הגיעה באמת שנת בצורת. מה רואים כל אנשי המדינה? שהשפחה מהבית של העשיר הזה מסתובבת בשוק ומבקשת צדקה. עוד לא, הם עוד לא הגיעו אליו. מי שהשפחה שנמצאת אצלו בבית מבקשת צדקה. היו בני המדינה אומרים, זהו שהיינו בטוחים עליו? שאם תבוא בצורת הוא יכול לפרנס אותנו 10 שנים? והרי שפחתו עומדת בשוק וקופתה בידה. פתאום הם מבינים שלא הוא זה שיושיע אותם. אומרים חזל דברים קשים. אומרים חזל כך אלימלך. היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור. הוא גם צדיק, הוא גם עשיר. וכשבאו שני רעבון, מגיעות שנות הרעב, אמר, עכשיו כל ישראל מסבבים פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו, עמד וברח לו מפניהם. הדה הוא דכתיב, הילך איש מבית לחם יהודה. התיאור שחזל מתארים, זה רק מגדיל את השאלה. אומרים חזל שאלימלך באמת היה עשיר גדול, באמת הוא יכול היה לפרנס את כולנו. וכשמגיעות שנות הרעב וכולנו אומרים, יש לנו על מי להישען, אומר לי מלך, מה? עכשיו כולם יבואו, יעמדו על המדרגות של הארמון שלי, והתחילו לה, הוא יבוא עם סל כזה, והוא יבוא עם סל כזה, והוא יבקש זה, והוא יבקש זה. לא רוצה להביא להם. סוגר את המחסנים, נועל את הבית שלו, והולך למואב. אז אנחנו רק מגדילות את השאלה. השפחה זה רק במשל, להראות שאפילו לה הוא לא נותן. אין, אפילו לאנשים הכי קרובים שלו הוא לא נותן. אז השאלה שלנו רק הולכת וגדלה. זה מה שיש לפרנס הדור ולגדול המדינה להגיד? זה מה שהוא עושה? ככה הוא בורח מאחריות? עכשיו זה לא סימן שאלה אחד, זה 3 סימני שאלה. ממש 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 מפתיע, אנחנו משאירות את זה. כשאלה. אני חוזרת לפסוקים. מה קורה למחלון וחיליון אחרי שאבא שלהם מת? מה היינו מצפות? אנחנו, בסדר? מה היינו מצפות ממחלון וחיליון? אבא שלכם מת, בסדר? עזבתם את הארץ, ירדתם למואב, אבא שלכם מת, מה היינו מצפות שהם יגידו לעצמם? אולי צריך לחזור בתשובה? אולי צריך לחזור הביתה, אולי צריך לשנות משהו, אולי צריך לתקן. מה מספר הנביא? ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם 10 שנים. אז לא רק שמחלון וחיליון לא חוזרים בתשובה, לא רק שמחלון וחיליון לא שבים הביתה, מחלון וחיליון נושאים להם נשים מואביות. מה זה אומר כשבן אדם נושא לאישה, אישה שהיא לא מעם ישראל, מה זה אומר? זהו, הכל נגמר. נגמר. נכון? הבן הולך אחר האם, ברגע שהם נושאים נשים מואביות, הם בעצם אומרים לנו ללא מילים, אנחנו את הסיפור הזה סיימנו. ושוב חזל מוסיפים לנו את עומק הדברים, אומרים חזל במקור ג', ויסעו להם נשים מואביות, תני בשם רבי מאיר, לא גיירום. אם חשב שהם נשאו את הנשים המואביות בשביל לגייר אותם, אז לא, הם לא גיירו אותם. ולא יטבילו אותם, שזה גם חלק מתהליך של גיור. ולא הייתה הלכה להתחדש. איזו הלכה התחדשה בדיוק באותו דור? איזה ילדות, תלמידות חכמות מטורפות. התחדש בבית המדרש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. האיסור להתחתן עם עמון ומואב זה רק להתחתן עם גברים מהאומה הזאת. אבל עם נשים מהאומה הזאת מותר להתחתן. זה עדיין לא התחדש, בסדר? עכשיו, כשהם נושאים את רות ואורפה, עדיין לא התחדשה ההלכה הזאת. עוד מעט היא תתחדש. עוד מעט יהיה מותר לשאת נשים מואביות. אבל עדיין לא. אז אומרים חז"ל, אל תחשבי. אל תחשבי שלמחלון וחיליון יש איזושהי תוכנית לקחת את הנשים האלה איתם ולשוב לארץ ישראל, להחזיר אותם בתשובה, כלום. עכשיו, זה לא הכל. בואו נראה מה אומרים חז"ל במדרש. שם האחת עורפה, שהפכה עורף לחמותה, כן, זה יהיה בהמשך הסיפור שלנו, שעורפה בסופו של דבר עוזבת את נעמי, ושם השנית רות, שראתה בדברי חמותה, שהיא דווקא הולכת עם נעמי ולא מוכנה לעזוב אותה. מי הם היו? רבי ביבי בשם רבי ראובן אמר, רות ועורפה בנותיו של עגלון היו. מי זה עגלון? עגלון מלך מואב. מסופר עליו בספר שופטים. אנחנו בתקופת השופטים. אז מחלון וחיליון לא מתחתנים עם סתם נשים מואביות. מה פתאום? הם מתחתנים עם נסיכות מואב. זאת אומרת, הם לא בחרו סתם נשים. הם בחרו נשים שקיבלו את החינוך הכי מואבי בעולם. כל התרבות של מואב, העבודה זרה של מואב, כל המהויות של מואב, הם קיבלו את זה בדם שלהם, הם ינקו את זה בחלב אימן. ושוב אנחנו שואלות, מה קרה? למה? למה מחלון וחיליון הולכים לקצה של הקצה של הקצה? הם לא בוחרים סתם נשים. הם בוחרים את הנשים הכי מואביות שיכולות להיות. זוכרות שלמדנו על מואב, שמואב זו אומה שנולדה מגילוי עריות של לוט וביתו הבכורה. כאילו הכי הפוך מעם ישראל, הכי הכי קיצוני לכיוון השני. למה מחלון וחיליון בוחרים דווקא נשים כאלו? אז אנחנו שוב, אנחנו רוצות להעמיק עוד יותר במקום של מחלון וחיליון. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכדי להעמיק, אז צילמנו פסוק מספר דברי הימים. ספר דברי הימים זה הספר האחרון בתנ"ך. כתב אותו עזרא הסופר, והוא סיפור התנ"ך במילים קצת אחרות. וגם השמות של הדמויות זה שמות, הרבה פעמים שמות אחרים, שמלמדים דברים נוספים על הדמויות. עכשיו צילמנו את הפסוק שמספר את שיפורה של מגילת רות, בסדר? והפסוק אומר כך, ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף, אשר בעלו למואב וישובי לכם והדברים עתיקים. זה הפסוק. לא נשמע לנו בכלל מגילת רות, נכון? אבל בשביל זה יש לנו את חז"ל. מה אומרים חז"ל? ויוקים זה אלימלך. ואנשי חוזבה אלו בניו שהיו מחוזבים. מחוזבים זה מלשון אכזבה. יואש שנתייאשו מארץ ישראל, נכון? גם אנחנו מרגישות שהם התייאשו מארץ ישראל, נכון? הם מתרחקים, 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 כמה שאפשר. ושרף ששרפו את התורה. שואלים חז"ל, וכי שרפו? שרפו את התורה? אלא ללמדך שכל מי שביטל מן התורה דבר אחד כאילו שרפוה. אשר בעלו למואב שנשאו נשים מואביות ושהניחו את ישראל ונסתפחו בשדי מואב. אומרים חז"ל, אנחנו קוראים את הפסוק בדברי הימים שמספר את סיפורה של מגילת רות, ודברי הימים מספרים לנו שמחלון וחיליון הם מלאי ייאוש, הם מלאי אכזבה, הם מתרחקים כמה שיותר מכל מה שהיה להם בחיים כשהם היו בארץ ישראל. למה הם התאכזבו? למה הם מיואשים? אנחנו גם את זה משאירות בסימן שאלה. אבל השמות שלהם במגילה גם מרמזים על זה. נכון? מחלון זה מזכיר מחלה, חולי. מחלון זה מזכיר מחייה. כליון בכלל זה כליה. אז גם השמות שלהם בתוך המגילה מרמזים על זה שיש בתוכם איזה ייאוש מאוד מאוד גדול. שאלה מצוינת, תשאירי אותה לסוף המגילה, ואל תשכחי, בסדר? איזה מין שמות אלה, מחלון וחיליון? מה פתאום אלימלך קרא להם ככה? נא להשאיר את השאלה, כי זה יהיה רק בסוף. אז הם יושבים 10 שנים במואב, ואיך רואים גם דרך הסיפור שהם מלאי ייאוש? כי הם לא יולדים ילדים. הם 10 שנים במואב, ואין להם שום המשכיות. אתם יודעות שיש בעולם שלנו גם יבשות שכמעט לא יולדים שם ילדים. יש שם המון זקנים, כי הרפואה מאוד 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 מתקדמת, ואין את הדור הצעיר שיכול לטפל בזקנים ולעזור לזקנים. ואתם יודעות כמה זמן חופשת לידה באירופה? 2-3 שנים. למה? כי ממילא אף אחד כמעט לא בהיריון, אז זה לא נורא שהיא לא תהיה 2 בעבודה. אם אצלנו היה 2 חופשת לידה, לא היו עובדות פשוט. באמת, ברוך השם. עם ישראל זה העם היחיד שממשיך ללדת ילדים. אתם יודעות שגם במדינות האסלאמיות עכשיו יולדים הרבה 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 פחות ילדים. לא אומרים הרבה פחות, אבל לא חשוב, הבנתם מה אמרתי. יולדים פחות ילדים, זה משהו שקורה בעולם. אני מקווה שהרשעה תחלה את עצמה פשוט, שהרשעה תיגמר מעצמה. אבל מחלון וחיליון לא יולדים ילדים. מי שלא יולד ילדים זה אומר שהוא לא מאמין בחיים, שאין לו תקווה, שאין לו חלומות, שאין לו שאיפה לחבר את עצמו אל הנצח. מה זה חשוב? אני כאן ועכשיו וזהו. וככה זה היום באירופה. יש ספר שקוראים לו המוות המוזר של אירופה, שכתב אותו מישהו אנגלי שמאוד מאוד דואג מהמציאות, כדאי לכם לרפרף בו. כתובים שם הרבה דברים מעניינים. טוב, אז הסוף של החלק הזה של הסיפור זה בפסוק ה', וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. טוב, זה התחלת הסיפור שמתחיל בארץ ישראל באושר גדול ובמקום מאוד 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 רציני, ומסתיים במואב, שמכל המשפחה המיוחדת הזאת נשארה רק נעמי. כואב מאוד ועצוב מאוד וקשה מאוד, ויש לה שתי קלות מואביות. למי זה עוזר? קלה מואבית? שום דבר. טוב. אני לא יודעת כל פעם למה כתוב האישה, אבל אולי זה כאב כל כך גדול שלא נשאר ממנה כלום. כאילו מהשם שלה, מהמהות שלה, כאילו. איזה חור כזה, איזה בור כזה, איזה חושך כזה. בסדר? טוב. עכשיו, הפסוק הבא מתחיל במילים ותקום. יש פה איזה שהיא תקומה שמתחילה להתרחש. בואו נראה מה קורה. ותקום היא וחלותיה, ותשב משדי מואב, כי שמעה בשדי מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אז יש פה תקומה ויש פה תשובה, ותשוב. ויש פה עוד מילה חשובה, שתכף נדגיש אותה דרך הדברים של חז"ל. אומרים חז"ל, ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב. אתן יודעות שפעם לא היו וואטסאפים, ולא היו עיתונים, ולא הייתה תקשורת, ואיך היא שמעה בשדה מואב, שהתחיל לרדת גשם בארץ ישראל, מי היו אנשי התקשורת בתקופת התנ"ך? אומרים חז"ל, שמעה מהרוכלים המחזירים בעיירות. מי היו אנשי התקשורת? הסוחרים. סוחרים שעברו עם סחורות ממואב לארץ ישראל ומארץ ישראל למואב, מספרים בשוק. אני לא רוצה להגיד שתקשורת זה שוק, טוב? אז נגיד שלא אמרתי את זה. מה זה שוק? שוק זה מקום מפוזר שכל אחד צועק מה שהוא רוצה, אומר מה שהוא רוצה. אז הסוחרים מספרים שמה? שהתחיל לרדת גשם בארץ ישראל. אבל נעמי לא זה מה שהיא שומעת. מה היא שומעת? כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. נעמי שומעת, היא שווה. היא לא שווה טכנית רק לארץ ישראל, היא שווה למי שהיא באמת. פקידה, מי אמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם? יוסף אמר את זה, ומשה אמר את זה. מתי? כשחיפשנו מילה שתבטיח לנו שנצא ממצרים. פקידה אלוקית זה קוד ישראלי. פקידה אלוקית זה קוד אלוקי שלנו. זה מילים שלנו. הסוחרים לא אמרו פקד השם את עמו. אף סוחר לא אמר את זה. הסוחרים דיברו בלשונות של העיתונים, ושל האינטרנט, ושל כל אמצעי התקשורת האחרים. זה מה שהם דיברו. אבל מה מסתבר פתאום? שנעמי מחוברת אל השפה האלוקית. שנעמי, כשהיא שומעת שיורד גשם, פתאום הגשם הזה מנקה אותה מכל הקליפות שנדבקו אליה במואב. פתאום הגשם הזה מטהר אותה. פתאום הגשם הזה מחזיר אותה להיות מי שהיא מפעם. היא לא שומעת שיורד גשם סתם, לא, זה לא הסיפור. היא שומעת שריבונו של עולם מחבק אותנו אחרי שתקופה ארוכה מאוד היינו בבצורת והרגשנו לבד.
כן.
אז מה זה מלמד? צודקת. מה זה מלמד שנעמי לא אמרה כלום לאלי מלך? מה זה מלמד? שהיא הלכה איתו, נכון? אתם יודעות שכתוב בהלכה שאם זוג אחד רוצה לגור בחוץ לארץ והשני רוצה לעלות לארץ ישראל, מותר להם להתגרש על זה בגלל ארץ ישראל. לא, החז"ל לא רוצים גירושים בכלל בחיים. ארץ ישראל זה משהו אחר. כשנעמי הולכת, היא הולכת אחר אלימלך. למה היא הולכת אחר אלימלך? אני לא יודעת, זה לא כתוב בנביא. אבל עכשיו קורה לה משהו. הגשם הזה מנקה, הגשם הזה מטהר. היא חוזרת למילים השורשיות של עם ישראל. היא קוראת את העיתון לא כמו שקוראים אותו במואב. היא קוראת את העיתון כמו שקוראים אותו על אדמת הקודש. יש עכשיו פקידה אלוקית של עם ישראל. פקד השם את עמו, כן.
לא בקטע של סדר,
זה מצוין, מצוין. תכף נשאל את השאלה הזאת כשהיא תחזור לבית לחם, טוב. מה חוכמה שאת חוזרת עכשיו? הלכתם כשהפסיק לרדת גשם, את חוזרת כשיורד גשם, נו באמת. חוכמה גדולה. כשהיינו צריכים אותך לא היית, כשאנחנו כבר לא צריכים אותך, את חוזרת, ועוד היא חוזרת בלי שום דבר. מה זה? איך באמת אנחנו יודעים שזה... כן, אנחנו שואלות בשביל לשאול. מה נסגר? עכשיו את חוזרת? למה כשהיינו צריכים אוכל לא נתת לנו אוכל? למה כשהיינו צריכים מים לא נתת לנו מים? מה נסגר? קשורה? אני משערת שהייתה לה בחירה. בסדר, אנחנו גם את זה משאירות. טוב, אז בואו נראה אם אנחנו מצליחות ללכת עם נעמי בחזרה לארץ ישראל. הייתה תקומה, הייתה תשובה, הייתה פקידה, ועכשיו יש יציאה. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה. ושתי חלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. שוב חוזרת המילה לשוב. כל ה... פעלים פה מראים לנו איך נעמי הולכת וחוזרת, כאילו ריבונו של עולם קורא לה ללא מילים. אבל למה רות ואורפה מבקשות ללכת עם נעמי? רות ואורפה בסיפור שלנו עכשיו הן בנות 40. הן יכולות לחזור לבית של אבא שלהן. ולפתוח דף חדש. מה יש להם לחצות את הירדן וללכת לארץ זרה ולהיות שם נוכריות ולהגיע למקום שכל התרבות וכל החיים הם שונים לגמרי? למה להם ללכת עם נעמי? בואו נראה מה קורה. אני בפסוק ח'. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמא. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, ייתן השם לכם ומצן המנוחה אישה בית אישה. ותישק להן, ותישנה קולן, ותבכן. אז מה קורה? אומרת נעמי לרות ולאורפה, אל תבואו איתי, אין לכם לאן לבוא. יש לכם משפחה, יש לכם בית, אתם נסיכות. בטח יהיה מי שירצה להתחתן איתכן. תקימו משפחה, תקימו בית, יוולדו לכם ילדים, תמשיכו את החיים. מה עושות רות ואורפה? בוכות. יש משהו בנעמי שקשה, קשה, קשה לעזוב אותו. יש משהו בנעמי שהן לא רוצות לפספס. אז הן בוכות, ותישנה קולן ותבכנה. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. הן אומרות פה משהו סותר. מה זה נשוב? נשוב זה לחזור לעצמנו. איתך נשוב לעמך. אנחנו רוצות לחזור ביחד איתך לעם שלך. ותאמר נעמי, שובנה בנותיי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים? שובנה בנותיי לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תעגנה לבלתי היות לאיש. על בנותיי כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. הדברים שנעמי אומרת הם מאוד מוזרים. איך היא מנסה לשכנע את רות ואורפה לא לבוא איתה לארץ ישראל? דבר ראשון, היא אומרת להם, לא יוולדו לי יותר בנים. אם הם בנות 40, אז כנראה שרות, שנעמי בערך בת 60, משהו כזה. ברור שלא יוולדו לה בנים. מי מעלה על דעתו של אישה בת 60? יוולדו בנים. אבל היא לא אומרת רק את זה. היא אומרת, ואם במקרה יוולד לי איזה בן או בנים, מה, אתם עכשיו תשבו ותחכו עד שהבנים האלה יגדלו? 20 שנה? אתם תהיו בנות 60, הם יהיו בני 20 ותתחתנו איתם? אין מצב. הדברים שנעמי אומרת הם מוזרים לגמרי. קודם כל, רות ואורפה יודעות את זה לבד. כל אחד יודע את זה לבד. ולמה היא אומרת את זה? מה פתאום היא מדברת על זה שלא יוולדו לבנים? מה פתאום היא מדברת על זה שאם יוולדו לבנים, הם לא יתחתנו איתם? נימוק מוזר ברמות. אבל מה הנימוק הזה עושה? ותישנה קולן ותבכנה עוד. המילים האלה שנעמי אומרת להם גורמות להם לבכי גדול. ותישק עורפה לחמותה. הנימוק הזה משכנע את עורפה לחזור למואב. אז אני שוב משאירה את השאלה בסימן שאלה, מה יש בנימוק של נעמי שגורם להם לבכות עוד, ומה יש בנימוק של נעמי שגורם לעורפה להגיד זהו. היא לא מתכוונת מהן. מר לי, כאילו, אין לי מה לעשות. זה לא בגללן. עליכם, כאילו, מר לי עליכם. כואב לי עליכם. חז"ל מספרים שכשעורפה הפנתה עורף לנעמי, כשהיא חוזרת למואב, אז היא הולכת למקום הכי, 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 הכי מנוגד לנעמי. כלומר, כשהיא עוזבת את נעמי, אז היא במשבר כל כך, כל כך עמוק, במשבר כל כך, כל כך גדול, במשבר כל כך עוצמתי, שהיא הולכת ועושה מעשים הפוכים, הפוכים, הפוכים מכל מה שהיא למדה אצל נעמי. ומי נולד ממנה? גוליאת. מעורפה נולד גוליאת. מרות נולד דוד. ועוד יבוא היום שהם ילחמו אחד בשני. אז עורפה הפנתה עורף לגמרי, לגמרי, לגמרי. שוב, למה היא מפנה עורף? כי היא במשבר נוראי, נוראי, נוראי מזה שנעמי אמרה לה, את לא יכולה לבוא איתי, לא יצא לך מזה שום דבר. אנחנו כשנבין את הנימוק של נעמי, נבין מה זה אמר לעורפה, בסדר? אנחנו עוד לא מבינות בכלל את הנימוק הזה, מה זה הנימוק הזה? מוזר מאוד. אפשר היה למצוא נימוקים קצת אחרים. טוב, אני מקווה שהשאלות רשומות לכם. טוב, אבל זה לא סוף הפסוק. סוף הפסוק זה המילים ורות דבקה בה. רות שומעת את הנימוק שגורם לעורפה לעזוב, ולמרות שעורפה עוזבת, רות נדבקת, נדבקת לנעמי ולא מוכנה לעזוב. אומרת לנעמי, ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך, לכי עם עורפה, יהיה לך טוב, אל תדאגי. ומה אומרת לרות? כן, אתן מכירות, ואל תשאירו עכשיו את השיר. מה? זה קשור למצוות ייבום, נדבר על זה בהמשך, בסדר? ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. רות לא מוכנה לעזוב בשום פנים ואופן. אומרים חז"ל במקור וב, מהו אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך? מה פירוש המילים? אומרת רות לנעמי, מכל מקום דעתי להתגייר. אני החלטתי שאני מתגיירת. אני כבר החלטתי את זה, זה לא שאלה מבחינתי. אלא מה? מוטב על ידך ולא על ידי אחרת. אני מעדיפה שאת תהיה המלווה שלי. אם את לא תהיה המלווה שלי, אני אחפש מלווה אחרת. כן, הבת שלי במצפה ליוותה מישהי שעברה תהליך גיור, אישה בת 70. אתן יודעות ששואלים הרבה שאלות את הגרים, יש להם מבחנים בהלכה, ומאוד מקשים עליהם כדי שזה לא יהיה גיור סתם. זה על הבת שלי, זה בסדר. וזה לא עליה, זה על האישה הזו, שהיא לא תשמע נראה לי את השיעורים שלה. בקיצור, ביום שהם הלכו לבית דין, היא לבשה בגדי שבת האישה הזו, מרוב התרגשות. וכשהם הגיעו לבית הדין, אז כשהדיינים התחילו לדבר איתה, פשוט התחילה לבכות. מרוב התרגשות על זה שהיא מצטרפת לעם ישראל. אז הם אמרו, מי שככה רוצה, לא נקשה עליו. לשאול את השאלות היה חייב לשאול אותה. אבל אמרו, רואים שהיא כל כך כל כך מתרגשת וכל כך, כל כך הייתה מאושרת מזה שאז קיבלו אותה. קיבלו אותה. זה תמיד מזכיר לי כשאני מגיעה למקור הזה. אז מה אומרת נעמי לרות? כיוון ששמעה נעמי, כך התחילה סודרת להלכות גרים. מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, צריך להבין מה זה אומר. זה לא רק שיקראו לך עם ישראל. אמרה לה ביתי, אין דרכן של בנות ישראל אלך לבטא תיאטראות ולבטא קרקסאות של גויים. אין. כל התרבות המואבית לא קשורה לחיים שלנו. כל המופעים והקרקסאות וכל מיני פאבים וכל מיני לא יודעת מה, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו. את צריכה לדעת שאת צריכה לוותר על זה לגמרי. איפה אתם חושבות שרות פגשה את מחלון? בשיעור של הרב אליעזר קשתיים? לא. ואפילו לא בהופעה של יעקב שואקי. גם שם היא לא פגשה אותו. איפה היא פגשה אותו? באיזה נשף? למה רות הסכימה להתחתן עם מחלון? היא הייתה נסיכה. למה הסכימה? כי גם הוא היה נסיך. הוא היה ממשפחת המלוכה של שבט יהודה. מה דיברו בנשף? לא היו שם חברותות במסילת ישרים. לא. ואני מעדיפה לא לדעת מה היה בנשף הזה. מה היא לא למדה? אז היא דווקא בה.
נעמי לא התנהגה כנראה,
זה מה שהיא אומרת. נעמי מנסה להסביר לרות כמה זה יהיה מסובך להצטרף לעם ישראל. היא מגיעה מעולם אחר לגמרי. ומחלון לא חזר בתשובה. ומחלון בחר להתחתן עם מואבית. נעמי חייבת לסדר לה, להגיד לה את ההלכות. לא, לא, זה מיד אחרי שהם אותו. מה היא אומרת לה עוד? אומרת לה רות, אל אשר תלכי אלך, לאן שאת הולכת אני הולכת. בסדר, לא צריך, לא תיאטראות, לא קרקסאות, לא כלום. אמרה לה ביתי, אין דרכן של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה. אמרה לה, באשר תליני אלין. עמך עמי אלו עונשים ואזהרות, היא מלמדת אותה. ואלוקייך אלוקי שאר מצוות. זאת אומרת שנעמי, היא לא מבטרת לרות. היא אומרת לה, את הולכת להיכנס למערכת חיים חדשה לגמרי. אומרת לה, רות, רק המוות יפריד ביני וביניך. אין משהו אחר שיפריד בינינו. אני שומעת הכל, ואני לוקחת הכל. אומר הפסוק, ותרק היא מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. ברגע שנעמי רואה ששום דבר, שום דבר, שום דבר לא משכנע את רות, אז היא מניחה לה. ומהסיפור הזה למדו הלכות גרים, אני במקור זין. שובנה בנותיי לכנה, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יהודן ורבי חנינה אמר, בשלוש מקומות כתיב כאן, שובנה, 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 כנגד שלוש פעמים שדוחים את הגר. ואם יטריח יותר מכאן מקבלים אותו, מנסים להכביד על הגר, מנסים, מנסים, זהו. אם אחרי שלוש פעמים הוא אומר אני רוצה, זה סימן שבאמת, באמת רוצה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן ותאמרנה. אז זאת נעמי. מה יכלו להגיד לנעמי, כן, בעקבות השאלה של מאירה, מה יכלו להגיד לנעמי כשהיא חוזרת לבית לחם? מה יכולים להגיד לה? לא שמעת. תחזרי לאיפה שבאת. עכשיו נזכרת לבוא? איפה היית כשהיה לנו קשה? למה סגרת את המחסנים? למה כשלא היה לנו מה לאכול אוהבת לנו? עכשיו כשיורד גשם חזרת? אופי לנו מהעיניים. הסתלקי מפה. אנחנו לא רוצים לראות אותך. ביזיון שחזרת. אף אחד לא אומר כלום. שום מילה. הם רק כואבים. הם רואים שהיא חוזרת לבד, בלי המשפחה. הם רואים שהיא חוזרת בחוסר כל. והם כולם כואבים את הכאב שלה. ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי. קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. למה תקרנה לי נעמי? והשם ענה בי ושדי הרה לי. אתן יודעות שפה זה הוכחה שצריך סניף נפרד, נכון? כי כל העיר הייתה ברעש גדול, ומי פונות אליה? אנשים. ועם מי מדברת? אנשים. סליחה מכבוד כל הקומונריות. אנחנו בסדר, אנחנו סבבה עם בני עקיבא. זו שאיפתנו. הכל, כל הסניפים יהיו בסוף נפרדים. בעזרת השם. באמת אמן, מה זאת אומרת? גם אתם רוצות, לא? אני לא יודעת איפה תמצאו קומונר לבנים, אבל זה כבר בעיה שלכם. נעמי מרגישה שהיא יכולה להגיד לנשים האלה, היא לא ראתה אותם שנים, והיא יכולה לספר להם כמה כואב לה, וכמה צר לה, וכמה קשה לה. היא רק הגיעה. היא רק הגיעה והיא מרגישה שיש שם לבבות שפתוחים אליה. היא מרגישה שאנשים מקשיבות, שאנשים איתה, הם עוטפות אותה. היא חוזרת בלי כלום. באמת, היא הולכת לבית לחם ואין לה מושג אם ייתנו לה לחזור. אין לה מושג אם ייתנו לה להיכנס, אין לה מושג מה יהיה. עברו שנים. מה? כנראה זה משהי גאה. לא היו כל כך צדיקים. והיא מקבלת תגובה מופלאה. תגובה שלא עסוקה במה שנעמי ואלימלך כביכול עשו לאנשי בית לחם. כלום. כולם מחבקות את נעמי באהבה וכואבות איתה את הכאב שלה. ופרק א' מסתיים במילים, ותשב נעמי ורות המואביה חלתה אמה, השבה משדי מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים. בשביל מה הנביא כותב את הפסוק הזה? כבר סיפר לנו את זה הרגע. למה הנביא כותב את זה שוב? כי תקשיבו מה הנביא אומר. נעמי חוזרת לבית לחם. היא לא רק חוזרת בלי שום דבר. היא לא רק חוזרת כשהתחיל לרדת גשם. היא מביאה איתה חבילה. מה יש בחבילה? שיקצה. אתם יודעות מה זה שיקצה? יודעות מה זה? אני אשב ותסביר לכם. שיקצה זה גויה. היא מביאה איתה את רות, לא כתוב פה נעמי ורות, כתוב רות המואביה. גם על זה אף אחד בבית לחם לא אומר מילה. הן שתיהן שוות לבית לחם, ואף אחד לא אומר לה למה הבאת את האישה הזאת, מה זה האישה הזאת, בשביל מה הבאת אותה, מה צריך אותה. מילה לא, שתיקה גמורה. אנשי בית לחם מקבלים את נעמי ואת רות המואביה. עם כל, שנייה, עם כל מה שזה אומר. כן. מצוין, שאלה מצוינת. למה הם מקבלים אותה? גם אני שואלת את זה. אולי זה לא טוב שהם מקבלים אותה. למה הם מקבלים אותה? אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. מי יודע? נכון? אף אחד לא מכיר אותה. ואתם תשימו לב שרות נקראת המואביה בחלקים גדולים מהסיפור, גם בהמשך, לא רק פה. ויש סיבה לנביא. אבל הסיבה שפה זה זה שעם ישראל לא אומר מילה. כלום. אז אנחנו סיימנו את פרק א', ותכף נגמר לנו השיעור. בעזרת השם אנחנו נמשיך. אני רק רוצה לשאול שאלה. למה רות המואביה מחליטה לעזוב את כל הנוצץ, כל היקר, כל מה שיש לה שם, יש לה מקום, יש לה מעמד, יש לה בית, יש לה כסף, יש לה אושר. למה רות המואביה בוחרת לעזוב את כל זה וללכת לארץ זרה ולדעת שהיא תצטרך ללקט שיבולים בשדה? בחיים שלה היא לא הלכה לשום שדה. בחיים שלה היא לא הייתה צריכה לעשות משהו, היו לה משרתים שעשו לה את זה. למה היא בוחרת ללכת לעם שיכול להיות שינדה אותה? למה היא בוחרת להידבק בנעמי ולא מסכימה לעזוב אותה, למרות שהמעשה הזה זה המעשה הכי הזוי בעולם והכי לא הגיוני? מה גורם לה לשמוע את הכל ולהרגיש שהיא שווה, שהיא חוזרת? לאן היא חוזרת? היא בכלל לא שייכת. זאת השאלה האחרונה להיום. אנחנו נעצור פה, ואולי נלמד את זה מחר, ואולי נלמד את זה בשבוע הבא. זה הולך להיות לפי המצב רוח שלי, אני לא יודעת. אבל תזכרו את השאלות. בעזרת השם.